ברוכים הבאים לפרק 64 של הפודקאסט המרוץ לדירה. איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות, וממייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות.
היי שוהם.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר גמור. משיכים רצף של הקלטות.
כן, ועכשיו פרק שהוא סופר רלוונטי לאור כל השינויים בריבית ובמשק. תראי, הרבה מאוד אנשים עכשיו מתעניינים בייחוד של כל ההלוואות שלהם. לאור עליית הריבית השתנו החזרים החודשיים בעוד הלוואות מלבד המשכנתה, והרבה אנשים חושבים על ארגון מחדש עכשיו הרבה יותר מפעם.
נכון, אז תמיד יש את זה במחשבה, בטח אנשים שהם ככה עם הרבה הלוואות מתנהלים, אבל כן, עכשיו זה הופך להיות יותר רלוונטי, כי אם הם לפני שנה הצליחו איכשהו להחזיק מעמד, עכשיו כל ההלוואות שלהם התייקרו במאות ועד אלפי שקלים בחודש, וזה כבר נהיה מאוד מאוד לחוץ בתזרים. נהיה כבר מאוד כבד ו... על גבול הבלתי אפשרי להמשיך להתנהל ככה, והם צריכים פתרונות.
אוקיי, אז לפני שאנחנו מתחילים, מה זה בכלל איחוד הלוואות? את יודעת, זה מסוג המונחים, הרבה אנשים אומרים אותם הרבה פעמים, ולא תמיד כולם מבינים מה המשמעות ומה זה אומר, אז אם תוכלי להסביר.
אז כמובן אנחנו מדברים על איחוד הלוואות בהקשר של משכנתה, כן? יש גם איחוד הלוואות שאנשים יכולים לעשות כשאין להם נדלן, אבל אנחנו מתמקדים באמת בקירות. אוקיי, יש לנו בית, יכול להיות משועבד או לא משועבד, יכול להיות עם משכנתה או בלי משכנתה לאחד הבנקים. ואנחנו רוצים להעמיס עליו בשיעבוד שלו לאיזשהו בנק למשכנתאות, את כל ההלוואות שיש לנו, לפרוס אותם מחדש, לאחד אותם לאחת גדולה, כשהנכס שלנו משועבד לטובת העניין, ולנסות ליצור לנו תזרים משוחרר יותר בעקבות זה. כי מה היתרונות בעצם בשיעבוד נכס על פני הלוואה מסחרית רגילה? כשאתה הולך ולוקח הלוואה מסחרית מהבנק, מהעובר ושב שלך, מבקש הלוואה, 50, 100, 120, 150 אלף שקל, אלה הסכומים ככה שקל לקבל. אתה מקבל את זה ל-6, 7, 8 שנים, לפעמים 10, 12, זה נדיר, אוקיי? ואז מה יוצא? שיש החזר חודשי מאוד מאוד גבוה. בטח אם זה מכלול של הלוואות ולא אחת. אחת של 50 אלף, 8 שנים, לא נורא. ברגע שלקחת כמה וכמה, מכמה גורמים, אחד מכרטיס האשראי, אחד לטובת הרכב במימון, אחד ככה מצטבר כמות של כמה הלוואות, וכולן לתקופות קצרות, אתה פתאום מוצא את עצמך עם החזרים, וזה נגיד בלי משכנתה בכלל שוהם, 15,000 שקל בחודש.
וואו.
אוקיי? זה מטורף.
כנראה שאתה, כן, אתה נגיד מרוויח 30 נטו במקרה הטוב.
עזוב את ההכנסות. כן. במסחרי בכלל לא בודקים הכנסות. שלא תדע איזה מקרים אני רואה, של אנשים עם הכנסות מאוד מאוד נמוכות, עם הלוואות מאוד מאוד גבוהות, שאין בכלל בחינת יחס החזר, כי הרגולציה של כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו הרבה בפודקאסט, בכלל לא רלוונטית שם. זה בערך אם יש לך דופק,
כן, זאת אומרת,
אתה מקבל.
מאוד דואגים במשכנתאות ולא דואגים ב...
נכון. במקום הזה אתה רואה אנשים עם הכנסות של 15 ו-20 אלף שקל, עם 600 אלף שקל הלוואות פתוחות, עם החזרים, כמו שאמרתי, של 14-15 אלף שקל, שלא גומרים את החודש, ועוד יש להם משכנתה בנוסף לזה. 5, 6, 7 אלף שקל החזרים חודשיים, כל זה על הכנסות של פחות מ-20 אלף שקל שוהם.
ואז בעצם בטח קורה תהליך שבו הם בעצם, יש להם גם אוברדרפט ומסגרת אשראי, והם הולכים ומעמיקים בתוך האוברדרפט.
ממש ככה. כל...
כן.
חד משמעית. אז לצד ההלוואות ולצד המשכנתה, יש גם אוברדרפט של עשרות אלפי שקלים. איך חיים ככה, שוהם? עכשיו, כשלקוח כזה מגיע אליי, אני אומרת, תשמע, זה לעשות סתימה. כמו שאתה בא עכשיו, אני יכולה לקחת את ה-600 אלף שקל שפתוח לו, לעשות לו את זה בפריסה ל-30 שנה, ולהקטין לו את ה-14 אלף שקל האלה ל-3,000, ל-4,000 שקל. אני יודעת לעשות את זה. אבל עדיין שום, אני שואלת אותך, האם לדעתך בן אדם שמרוויח 20 אלף שקל משפחה, שיש לה משכנתה של 5 או 6 או 7 אלף שקל, והקטנתי את ההלוואות מ-14 ל-4,000. כמה זה? 11 אלף שקל בחודש. 7 משכנתה, הקטנתי. עדיין אתה חושב שהוא יכול לחיות טוב?
לא, כי אין לו מספיק כסף למחיה.
אז אחד, אנחנו... לפעמים אני אציף גם את האפשרות של למכור את הבית. ברור שאני לא רוצה שהם יגיעו לזה. ברור. אבל אם אני רואה שאין נכונות להתנהלות חדשה לחלוטין, 180 מעלות, אני בכלל לא ארצה ללוות אותם ולעשות להם, כי מבחינתי זה יהיה כמו לעשות סתימה בשן, זה כמו לשים עכשיו פלסטר על פצע. מהר מאוד, זה יתפתח מחדש, ידמה מחדש, והוא יצטרך עוד פעם מענה, כבר לא יהיה מאיפה לתת.
כן, אבל נגיד, לא רק למכור את הבית, אפשר למכור את האוטו, נגיד, אם יש אוטו.
גם נכון, נכון, גם נכון.
יותר קל להיפרד מהאוטו מאשר להיפרד מהבית.
נכון, אבל יותר קל לעשות גם תהליך פנימה, אחד, לראות איך מגדילים את ההכנסות, לפעמים זה אנשים שעובדים מעט מדי ויכולים לעבוד יותר, לפעמים זה אנשים שאוהבים חיים טובים מדי, בילויים ונסיעות לחול,
וארוחות
גדולות ומפוארות ויקרות. ואתה צריך להבין שאתה במצב חירום, אתה לא יכול להמשיך לפעול באותה דרך עם התחייבויות כאלה יקרות שלא מאפשרות לך באמת לחיות כמו שצריך ולישון טוב בלילה, חייב להבין איזה ויתורים צריך לעשות. אז כשאני מלווה משפחה שרוצה לעשות את אותו איחוד הלוואות, את אותו בעצם פריסה מחודשת, אני חייבת לראות את הנכונות שלה, ומה זה נכונות? ליווי כלכלי, אני מפנה אותם לליווי כלכלת משפחה, אם אני רואה שזה לא מסתכם רק באיזשהו דוח שאני יכולה לייצר איתם של ניהול שוטף וזה, שאני רואה שצריך פה משהו מעמיק יותר, ליווי ארוך יותר של 3, 4, 5, 6 חודשים, באמת הבראה כמו שצריך, אני בכלל לא ארצה להיכנס איתם לתהליך, אם אני לא אראה את הנכונות הזאת. כי לא עשינו בזה שום דבר.
כן, זאת אומרת, את לא מחפשת את הפתרון הזמני, אלא לדעת שברגע שמצאו ממך, אז יש פתרון ארוך טווח,
אחרת מהר מאוד עוד פעם.
המשפחה יכולה לישון בשקט, כי בדיוק, והבנק לא תמיד יאשר את העוד בקשת אשראי נוספת, אז בעצם זה מפנה אותנו שאלה הבאה, מתי הבנק מאשר את הנושא של איחוד הלוואות?
אז ראשית, רגולטורית, עד 50% משווי הנכס. דבר ראשון, נגיד הנכס שווה 2 מיליון שקלים, אם הוא לא משועבד בכלל לאף בנק, אתה תוכל לקבל עד 1 מיליון שקל לטובת איחוד ההלוואות שלך, ואם הוא משועבד נגיד ב0.5 מיליון שקל, אתה תוכל לקבל עד 0.5 מיליון שקל. אוקיי? 2 מיליון כן. שווי נכס, עד 1 מיליון ניתן לשעבד, אם כבר יש שיעבוד של 0.5 מיליון, את הדלטה.
אז בעצם מביאים שמאות בטח.
מביאים שמאות, בהחלט. בודקים את ההתנהלות של הלקוח, בודקים את יכולת ההחזר שלו. אם אין לו יכולת החזר כי ההכנסות נמוכות מדי, הבנק לא ייתן לו עוד אשראי. ואז באמת הבן אדם הזה עומד מול שוקת שבורה, וההיתכנות למכור את הנכס הולכת וגדלה. כי אם הוא לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו בגלל ההכנסות והכל, אז זה אפשרות שהיא צריכה להישקל בכובד ראש. אז בהנחה ויש יכולת החזר, ויש לנו את האפשרות להעמיס מבחינה של אחוז המימון על שווי הנכס, אז הבנק מאפשר להעמיס. חשוב לדעת שהמחיר של זה, הוא לא כמו ריביות דיור שיש לך היום על המשכנתא. נגיד כמו שנתנו דוגמה, יש בית עם משכנתא של 0.5 מיליון שקל. כנראה שיש שם ריביות טובות שלקחת לטובת הרכישת דירה. כשלוקחים משכנתא לטובת כיסוי חובות, תיקח בחשבון סדר גודל כ-2% יותר מהריבית של הדיור באותה תקופה. בטח לא בהשוואה למה שיש לך במשכנתא הקיימת, זה לא פרמטר השוואה
מה,
בכלל.
מה, זאת אומרת אם הפריים היא... זה 4.5 או...
כן, כן, בדיוק.
אחוז? אז מה, זה 7%?
כן. אם הקבועות הלא צמודות הם 5%,
לא
אז יש 7%. לא, זה לא זול. עוד פעם, בסוף הבנק מנהל את הסיכונים שלו, וכשאדם לוקח הלוואה לצורך כיסוי חובות, או אפילו לכל מטרה, אוקיי, גם לקניית נדלן בחול, כל ההלוואות שנקראות לכל מטרה, הן תמיד יקרות יותר מאלה של הדיור. כי רמת הסיכון של הבנק הולכת וגדלה כשהוא נותן הלוואות מהסוג הזה, הוא מגלגל את הסיכון הזה ללקוח בצורת הריבית הגבוהה יותר.
ויש פה איזה פשרות כשמתמקחים או
כן, בטח, בטח, בטח. גם על זה יש תחרות, גם על זה אפשר למצוא בנק אחד שיותר זול מהשני, ולעשות את כל הבדיקות. לפעמים אתה גם די שבוי של הבנק הנוכחי, כי...
זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את ההלוואה הזאת
בבנק אחר?
בבנק אחר.
בעיקרון כן. זה לא שכיח, אוקיי? זה נקרא משכנתה בדרגה שנייה. בעצם נגיד עכשיו באמת, ניתן דוגמה, יש לי משכנתה בבנק דיסקונט, משכנתה מצוינת, נלקחה בסביבת ריבית טובה, מתאימה לצרכים שלי בול, ההחזר גם טוב, אבל יש לי מגוון הלוואות שאני רוצה להעמיס. ואני הולכת לבנק דיסקונט, והוא לא נותן לי את המענה שאני צריכה. הוא לא מאשר לי, או שהוא מאשר לי בריבית מאוד מאוד גבוהה, ואני לא רוצה. אז יש אפשרות ללכת לבנק אחר, ולעשות מה שנקרא דרגה שנייה, צריך את ההסכמה של דיסקונט לזה, ובדרך כלל מסכימים, אלא אם כן יש עילה סירוב משמעותית, ואז בעצם הבנק הראשון, אם חס וחלילה צריך לממש את הנכס, הוא זה שיש לו את הזכות, ואחר כך הבנק השני מקבל את העודף במרכאות מהמימוש. אז גם פה, מן הסתם, יש עוד סיכון שהבנק הזה ייקח, והוא יכול לגלם את זה גם בריבית קצת יותר גבוהה, אבל האפשרות הזאת קיימת. אבל רוב האנשים גם יעדיפו לעשות את הכל בבית אחד, ואז גם שם יכול להיות שאתה תהיה שבוי של אותו בנק, והוא יתמחר לך את זה גם בהתאם, ואתה לא תרצה להפסיד את התנאים של המשכנתה הקיימת.
או שגם לא התנהלת כמו שצריך, אז הבנק הזה גם כבר לא ייתן לך את איזושהי הנחה. זה גם
נכון, אבל אם לא התנהלת כמו שצריך, זה רק מראה עוד יותר כמה אתה זקוק לסיוע הזה. וכמה אתה צריך את הפריסה הזאת.
כן, אני אומר, איחוד הלוואות יש לו...
נכון, אתה צודק.
יש לו קונוטציה שלילית. בדרך כלל שאנשים שהם לא התנהלו נכון, או שיש להם איזושהי בעיה מאוד
נכון,
מהותית.
נכון, ברור שעדיף גם להגיע לבקשה הזאת של איחוד הלוואות, לפני שיש חזרות של הוראות קבע, לפני שיש חזרות של חריגות במסגרת אפילו. באמת, כי אז בכלל, הבנק אומר, אוקיי, נכון, אנחנו עושים פה איזשהו תהליך הבראה ורוצים לשפר את העמדות, והבנק אמור גם להבין את זה כשמציגים את הסיפור כמו שצריך, אבל הסימונים האלה לא טובים לך. בטח ובטח גם אם תרצה ללכת לבנק אחר.
אז קודם כל בכלל להימנע מהמצב שצריך להגיע לאיחוד הלוואות. אם היום אתם לא עומדים, תתחילו לעשות סדר בהוצאות ובהכנסות, לפני שאתם מגיעים למצב הזה שאתם...
באופן כללי שום, לא לקחת הלוואות שלא צריך. לא לקחת...
כן, את יודעת שהיא סוגיה מורכבת אצל אנשים.
לא, אין לי בעיה עכשיו רכב נגיד, שאתה רוצה.
הנה, אגב, רכב זה דוגמה טובה.
רכב זה דוגמה מצוינת.
אני אגיד לך משהו, הרי אם בן אדם, כל העשר שנים של הריבית האפסית, כל הזמן ממן עם רכב, פתאום הלוואה לרכב היא 5% ו-6% כבר.
נכון, נכון.
וזה כבר, הוא כבר לא יכול לקנות את הרכב החדש. יש פה איזשהו בעיה ברמת חיים.
אני אומרת, עזוב, בוא נשים רגע רכב בצד. אוקיי, למרות שגם זה, אנשים רוצים היום רכבים במקום בתשלומים של 1,000 שקל בחודש, לשלם 3,500 ו-4,000 שקל בחודש, ולקבל רכב יוקרתי יותר. אבל בוא נשים את זה רגע בצד. דברתי איתך על הלוואות לצריכה שוטפת, דברתי איתך על התנהלות שוטפת שאתה הולך לסופר ומחלק לשלושה תשלומים את הקנייה הבסיסית של החלב, ביצים, ירקות. קצת לחשוב רגע בהיגיון, אני שבוע הבא אפקוד שוב את הסופר, אני אקנה שוב קוטג' כן, וחלב.
אין בזה היגיון.
אין היגיון לפרוס לתשלומים, ואין היגיון בתפיסה שלי, התפיסה הכלכלית שלי, לא רק הסופר. אני כבר ניגשת לנסיעה לחול. אני רוצה לנסוע לחול, אני ימית, רוצה לנסוע לאחי לאוסטרליה כבר הרבה זמן. אני חוסכת כל הזמן, זה נסיעה יקרה, כרטיסי טיסה מאוד יקרים, השהייה יקרה, אני רוצה לטייל, זה 3 שבועות שאני לא אעבוד, אני נערכת לזה 3 שנים, 4 שנים אחורה, אני נערכת לזה שום, כי אני יודעת את המשמעויות שיהיה לזה. אז יש לי חיסכון יהודי, שיש בו כמה עשרות אלפי שקלים, שמיועדים לנסיעה לאוסטרליה. זה לא קמתי בבוקר, ואני מתקשרת לאחי באוסטרליה, ואני אומרת לו, יור, כפיר, בא לי לבוא אליך, ואני עכשיו לוקחת הלוואה של 30,000 שקל בשביל לממן את הנסיעה הזאת, וה30,000 שקל האלה מגלמים החזר של 700 שקל בחודש למשך לא יודעת כמה שנים, ואני מעמיסה לי על השוטף, ואחרי שבועיים, אחרי חודשיים אני רוצה לנסוע לחופשה באילת, ושוב אני לוקחת 30,000 שקל, ואני רוצה לסגור מינוס 50,000 שקל, זה לא נגמר. וככה בקלות מגיעים למאות אלפי שקלים של הלוואות שחונקות את אותה משפחה של 20,000 שקל בחודש, שמחזירה 15. זה לא רציונלי, זה לא הגיוני להתנהל ככה. אתה רוצה לצאת לחופשה?
זאת אומרת, תעשו הפוך.
תתכנן.
אל תגידו, אני צריך משהו, אז בוא ניקח הלוואה להפך. אני אצטרך עוד שנה, שנתיים, את הטיול בר מצווה.
בדיוק.
מה זה אצטרך? אני רוצה לחגוג עם הילדים את הטיול בת מצווה או בר מצווה, או שהילד עכשיו הוא בזוגיות כבר שנה, הוא כנראה התחתן, בסדר, יכול שהוא ייפרד, אבל הוא כנראה התחתן, כבר עכשיו תתכוננו לזה,
בדיוק.
וגם תגידו לו, אתה צריך להתכונן.
כמה פשוט זה נשמע? בר מצווה, אני יודעת שאני ארצה לחגוג לבן שלי בר מצווה, בודקת אפילו כבר היום עלויות, שומעת מחברות, עולה 50,000 שקל. אני אשים בצד עכשיו, לפי התקופה שנשאר לי לחסוך לו, כמה שצריך. אני אערך לזה. אני נגד הלוואות לחלוטין. אני חושבת שאנחנו יכולים לגמרי לתכנן כל דבר. ושואם, אם אין לי אפשרות לשים בצד, ואם אין לי אפשרות לשים 50,000 שקל על אירוע, אני לא אשים. אני לא אעשה. אני אמצא משהו אחר, אני אפתח את המרפסת בבית, אני אשים שולחנות עם כיבוד, אני אחגוג את האירוע בצורה אחרת. לא חייבים לעשות אירועים שלא תואמים ליכולות שלנו. בין אם זה כי לא נערכנו, בין אם זה כי פשוט אין לנו את הכסף לזה. למה אנחנו צריכים להיקלע לחובות? ועוד פעם, כדור שלג שלו נגמר. אם אין לי את היכולת לשים 1,000 שקל בחודש בצד, בשביל הנסיעה שאני רוצה, איך יהיה לי להחזיר את ההלוואה כשלקחתי אותה?
לא יהיה, ואז תגיעי לאיחוד הלוואות.
יפה.
כן, אז... ומה בכל הקשור להגדיל את ההכנסות לפני שעושים את האיחוד הלוואות הזה, או כל מיני פתרונות כאלה ש...
אז תראה, אני נתקלת בכמה עצמאים שלוקחים את הזה, ואני רואה, ואני שואלת, ואני מתשאלת, ואני רואה שהם יכולים לעבוד יותר, והם פשוט לא רוצים, נוח להם.
זה קונפליקט ידוע.
וזה בסדר בעיקרון, כשאתה, יש לך מספיק כסף, אבל כשאין לך מספיק כסף, אז תצא לעבוד, נשמה, אין ברירה. פשוט תצא לעבוד יותר שעות, תגייס יותר לקוחות, תיתן יותר הצעות, אין מה לעשות, צריך לעבוד יותר.
לגמרי.
ואצל השכירים, גם הרבה פעמים אני רואה 70% משרה, כל מיני, תגדיל את המשרה שלך, גש למעסיק שלך, תשאל איך אתה יכול להגדיל את השכר, איך אתה יכול לקבל העלאה, איך אתה יכול לשדרג את התנאים הסוציאליים שלך, גם ימי חופש, ימי הבראה, קרן השתלמות, כל הדברים האלה, בסוף זה כסף שמגיע הביתה בצורה כזו או אחרת, גם אם הוא לא יגדיל לך את הנטו, ב-day one, זה בא לידי ביטוי, זה חסכונות, זה גם דרך. אפשר לעבוד אפשר בעוד
גם,
משהו.
כן, שכירים גם יכולים כן? להגדיל הכנסה.
כן, אנשים יכולים לסיים בשעה 5 את העבודה, ולמצוא משהו שקרוב לליבם, שהם אוהבים לעשות, ולפתח אותו. לפתח אותו לעוד עיסוק. ולפעמים זה יכול להיות גם עבודות בית פשוטות. יש נשים שהן מציעות, בדרך כלל זה נשים, כן? זה לא חייב להיות נשים.
אפילו בייביסיטר לאישה בדיוק? שהיא בת 40-50.
לבוא כאילו, לקפל כביסה.
כן, מי... כן, אני אומר, מי ישמע, אוקיי, אז עשית בייביסיטר וקיבלת עוד 40-50 שקל לשעה וראית טלוויזיה בבית של מישהו אחר.
משמעותי.
יכול להיות שזה לא הכי נעים, אבל...
אין לו נעים. כשאתה מגיע למצב שיש לך הלוואות במשכנתה של מעל 20,000 שקל, ואתה מרוויח פחות מזה, אתה מרוויח 15, ואנחנו מדברים רק על ההתחייבויות שאתה פותח היום את העיניים בבוקר, עוד לפני המחיה, שום.
אלה אנשים שמגיעים לבור הזה?
כן, כן. אז תצאי לעשות בייביסיטר, תצאי לקפל כביסה.
בלי להגדיל הכנסות, כנראה שהם לא יצאו.
נכון.
אבל בדיוק, הבעיה
הם ימכרו את הבית בסוף.
כשהם מגדילים את ההכנסות, גם הם מגדילים עוד פעם את ההוצאות. אז את זה הם צריכים למנוע.
אז זה העבודה שצריך לעשות ביחד עם יועץ כלכלי.
גם פסיכולוגי וגם התנהגותי וגם רעיוני.
צריך לעשות את זה מלווה על ידי יועץ כלכלי, כי אחרת לבד, אתה מהר מאוד, עשית את האיחוד, פרסת, יופי, עכשיו ההחזר ירד מ-14 ל-3,000, נהדר. מחר...
14 ל-3,000 כנראה, לא תצליח. כן.
לא, אפשר, עשיתי את זה. 14 ל-4.
אוקיי,
14 עכשיו, אתמול חתמו. 14 ל-4,000.
יש לו הרבה הלוואות לשלוש שנים, לא, הכל לשלוש שנים?
לא, 2028 כולן כזה. פשוט הרבה הלוואות,
כן.
תמחור יקר גם, החזרים מאוד מאוד כבדים. הצלחתי להקטין משמעותית. ועדיין אני לא רואה איך הם יסתדרו, אבל הם מלווים, אז אני מאמינה שהם יהיו בסדר. לולא הם היו מלווים, אני לא הייתי עושה להם את זה. מפחיד.
כן, כי המטרה שלך שגם בעוד 10, 20, 30 שנה, הם לא יגיעו...
לא 10, 20, יותר קצר.
5 שנים, הם לא יבואו ויגידו...
כי אם לא ישנו את ההתנהגות, עוד שנה הם כבר ייקחו עוד דבר.
ואז הם לא נזכרו אותך והם יחסו...
ושם, אתה יודע מה הרעה החולה? כל ההודעות האלה ששולחים, רוצה הלוואה, תלחץ
כן,
פה.
כן, אז הפרסומות.
מתקשרים אליי.
יש גם ברשת כל הזמן.
היי, מישראכרט, היי, מדיסקונט, רצינו להציע לך הלוואה. לא תודה, אל תתקשרי אליי להציע לי הלוואות, אין צורך. כאילו, למה אתם מתקשרים? אם אני אצטרך, אני יודעת איך להגיע אליכם.
כן.
אל תתקשרו להציע לאנשים, כי יש אנשים שאין להם את הידע הפיננסי ואת ההבנה.
אם מתקשרים להציע לכם הלוואה, קודם כל תגידו לא.
חד משמעית.
זה טיפ שאני רוצה להגיד לכם. תמיד תוכלו לחזור. יש טלפון שאני יכול לחזור אליך במידה ואני
לא
רוצה.
לא, שואם, למה אני צריכה שיתקשרו להציע לי הלוואה בכלל, אם זה לא היה לי בסטייט אוף מיינד?
אין בעיה, אבל אם הבן אדם באמת צריך, אני מתכוון. לא, אני אומר, אלה שאומרים, וואי, אז אתה, נציגי מחירות, תקשיב, זה הצעה רק ממש לעכשיו.
כן, ממש.
או כל המשחקים הקוגניטיביים וה...
כן, פריים פלוס שבע.
והפסיכולוגים האלה. כן, אז תגיד, אין בעיה, תן לי את הטלפון שלך. יש לך את הטלפון בצד. אם אתה באמת צריך ובאמת זה הצעה חד פעמית ומאוד מיוחדת, אז לך תחזור אליו אחר כך.
כן.
תאמין לי שהוא ירצה לעשות עסקה, הוא רוצה את העמלה שלו.
אני בעד לנתק להם את הטלפון ולהתעצבן עליהם, שלמה אתם מתקשרים לדחוף לי אשראי שלא ביקשתי ואני לא צריך, ומכניסים לי מחשבות לראש, ולא לחשוב שוואלה, מציעים לי הלוואה, אוי, אולי אני אוכל לסגור את הטיסה שרציתי, אולי אני אוכל, לא, לא ככה תסגור את הטיסה, תארך לטיסה, תגיד אוקיי, אני רוצה לטוס ביוני, תחסוך עכשיו כל חודש עד יוני
תראה את זה כהוצאה כבר מהחודש הזה.
בדיוק.
וזה חלק מההוצאות שלך.
בדיוק.
וככה גם תדע, יש לי פחות לדברים אחרים, ככה תוכל להתנהג
נכון?
איתם.
נכון, ככה צריך להתנהל, צריך לתכנן ולהיערך, ולא באמצעות הלוואות, לסגור פינות ולהגיע למצב שאתה לא עומד בהחזרים החודשיים שלך, ונכנס למינוס, ואתה משלם ריבית על המינוס, וריבית על ההלוואות, ובסוף יוצא שאתה משלם לבנק מאות, אם לא אלפי שקלים בשנה, רק על ריביות, רק על מינוס, פשוט אתה קובר לעצמך קבר, פשוט ככה, חופר לעצמך את הקבר, זה
טוב,
נורא.
אז אנחנו נסכם את הפרק.
רגע, לפני שאנחנו מסכמים את הפרק, יש גם, רציתי לדבר איתך על חוץ בנקאי.
אוקיי, אז בדיוק.
דיברנו רגולטורית שהבנקים נותנים עד 50%, אוקיי? היום יש גם הרבה חברות חוץ בנקאיות שבאות ואומרות, אנחנו יודעים לתת יותר מ-50%.
60% בחברות
85
ביטוח.
85 גם, עם וויצ'ק, עם טריה, כל מיני חברות.
רגע, אבל אם אני הולך כבר להפיק כזה, זה כבר עוד יותר מייקר.
מאוד יקר. מאוד יקר, יש גם עמלות פתיחת תיק, אז אני בעצם באה, אני לא ממליצה על המוצרים האלה, עוד פעם כל מקרה לגופו, ואם יהיה סיפור טוב ומקרה שאני מאמינה בו וזה, אז יכול להיות שזה יהיה פתרון מושלם, אבל צריך להיזהר מהפרסומות, זה מה שאני באה להגיד, גם יש את כל הפרסומות האלה על האוטובוסים, המשכנתא חונקת, בוא נעשה איחוד הלוואות, והחברות החוץ בנקאיות שמפרסמות ברשתות החברתיות, בואו 85% מימון, להיזהר. בסדר? להיזהר. לא לעשות את זה בככה, אתה יודע, in a blink of the eye, להיות בצורה מושכלת, ותמיד אני באמת לא בקטע של לקדם את התחום, אבל לעשות את זה עם יועץ מקצועי, שמסביר לך את כל ההשלכות, את כל העלויות של זה, את כל ה... נגיד, יש חברות שמחייבות אותך ריבית שנתיים. לפעמים, כאילו, לדעת הדברים האלה. כאילו, אם אתה רוצה לפרוע קודם, אתה חייב לשלם את הריבית שנתיים, למשל. וואלה, בוא נבדוק את כל האותיות הקטנות, בוא okay. נבין את כל המשמעויות, ונראה שזה באמת מתאים לנו. מאוד מאוד חשוב. לא להתפתות לפרסומות.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לסכם את הפרק. אז קודם כל, איחוד הלוואות, עדיף להימנע. תתנהלו כלכלית כמה שיותר נכון. עכשיו הריבית עולה ועלתה. תתחילו כבר מהיום לעשות סדר, ולא להגיע למצב הזה שהוא סוג של שוקת שבורה. הנקודה השנייה... תערכו בהתאם לפני, תעשו איזשהו סקר שוק, תערכו ליועץ משכנתאות, תבדקו מה האפשרויות, ובסופו של דבר, תבחנו את האפשרויות ותראו לכמה אתם פורסים את זה. ועוד דבר שהייתי מוסיף, תבדקו גם בהלוואות שאתם לוקחים היום, אל תיקחו את ההלוואות לטווח קצר בהחזרים גבוהים, אם אתם חושבים שלא תוכלו לעמוד בזה.
כן, עוד פעם, אין כל כך הרבה אפשרויות. הבנקים נותנים כברירת מחדל 8 שנים במקסימום. נדיר למצוא יותר מזה. אז חונק 8 שנים לקחת 100,000 שקל. מאוד מאוד חונק.
כן, כן. וגם בהלוואות רכב, תורידו ונושאים כאלה, תורידו את הרמת חיים, ואתם רוצים, יש לכם הוצאה מתכננת בעתיד, כבר היום תפרישו.
אתה יודע שם, אתה אומר תורידו את הרמת חיים, זה לא תורידו, זה תחיו בהתאם ליכולות שלכם. לא אבל... לקפוץ מעל הפופיק.
כן, אבל זו...
תחיו בהתאם ליכולות שלכם.
זו בעיה שכבר דיברנו עליה כמה פעמים, אנשים חיים בפייסבוק וב...
אז תשחררו את זה. אנחנו דיברנו על זה באמת המון פעמים, ואתה יודע מה כל פעם אני אומרת? לכו לטיפול רגשי. תפתרו את זה שם.
זה יהיה לכם יותר זול בשאר הדברים.
גם דיברנו על זה בפרק עם איתן עזריה, גם דיברנו על זה הרבה אחורנית. טפלו בעצמכם, שתהיו מרוצים ממה שיש לכם בחיים, בלי תלות,
החומר לא יעשה אתכם
יותר מושרים. בדיוק. לא הבית הגדול והנוצץ, ולא הרכב הגדול והנוצץ, ולא התמונות בסטטוס מיעדים אטרקטיביים בעולם, שכל זה אם אין לך את היכולת. אם יש לך את היכולת, תהנה. בבקשה, תבלה, תטרוף את העולם. אם אין לך את היכולת, וזה מצריך ממך הלוואות ומינוס, ולא לישון בלילה, לך לטיפול רגשי ותטפל בזה, שלא יהיה לך את הכמיהה המטורפת הזאת, למשהו שאין ביכולתך.
טוב, ימית, איחוד הלוואות, סקרנו את כל הנקודות הקריטיות, סיכמנו.
לא סקרנו הכל, יש עוד עולם שלם, אבל בפודקאסט של חצי שעה, כן, הצלחנו.
שאנשים יאזינו,
בדיוק.
וכנראה חסכנו מהם, מכמה אנשים איזה עוגמות נפש, ובעיות.
תודה רבה, שואם.
תודה לך. אז נתראה בפרק הבא?
נתראה בפרק הבא.
נתראות, ביי.